הגענו לדבר עמוד ב' בשורה האחרונה, ציטוט מהמשנה, למדו מותר נזיר לנדבה. יש לנזיר שלוש בהמות להביא בעת שהוא משלים את נזירותו, אחד כבש לעולה, אחד חטאת ואחד שלמים. אם נניח הנזיר עזף, אסף מעות לצורך הקורבנות שלו, ונשאר מעות, זה נקרא מותר, הנזיר זה לנדבה. איזה קורבנות מדובר? אז נחלקו בזה, רב חיסדא אומר, והוא שקרבה חטאתו בסוף, אבל אם קרבו שלמים בסוף, מותרן שלמים. כלומר, לפי רב חיסדא, דווקא כשהנזיר הקדים, נגיד, קנה בתחילה עם הכסף שלו את העולה והשלמים והקריב אותם, ונשאר כסף עכשיו לקנות את החטאת, במקרה הזה מותר נזיר לנדבה. כי זה כמו כל מותר חטאת. אבל אם קרבו שלמים בסוף, אם בהתחלה הוא קנה את החטאת והעולה, והקריב אותם, ובסוף קנה את השלמים, ובעצם הכסף שנותרו, היה מיועד לשלמים, אז זה כמו כל מותר שלמים, שלמים, כמו שראינו במשנה. ולכן זה לא לנדבה אלא לשלמים. אבל רבי זירא חולק, אומר יש הלכה למשה מסיני. אמר רבי זירא, אפילו קרבו שלמים לבסוף, הלכה אחת היא, זה הלכה למשה מסיני, נזיר שתהיה מותרה לנדבה. כל סדר, לא משנה מה הסדר שהוא קנה את הקורבנות, תמיד מותר נזיר יהיה לנדבה. והגמרא אומרת שיש מתנית המסייע לדין, ומתנית המסייע לדין, כלומר יש ברייתא שאפשר להבין ממנה כרבי זירא, וברייתא שאפשר להבין ממנה כרב חסדא. מה הברייתא לפי רבי זירא? מתנית המסייע לרבי זירא, אלו הן מעות סתומין, כל שדמי חטאות מתות מעורבות בהן, ואפילו הפריש דמי חטאת מתוכה מעות סתומין הן. מה זה מעות סתומין? יש מעות מפורשים, שזה מעות שהנזיר הגדיר, זה, והוא פירט, המעות אלה יהיו לחטאת, מעות אלה יהיו לעולה וכדומה. ויש מעות סתומים, שהנזיר לא פירש, הוא אמר, מעות אלה יהיו באופן כאלה לקורבנות, לא דווקא לחטאת לעולה ולשלמים. עכשיו, אם מת הנזיר וניח את המעות, אם הם מעות מפורשים, אז בכל סוג נוהג כדינו, חטאת לחטאת וכו', כמו שראינו במשנה. אבל אם זה סתומים, הכל אופל נדבה. ואומרת פה הברייתא, אפילו הפריש דמי חטאת מתוכה, אפילו כבר הוציא מהמעות הסתומים, מעות לקנות קורבן חטאת. אפילו בעצם כבר קנה את הקורבן חטאת. זה בדיוק כמו רבי זירא, שאפילו אם היה שלמים בסוף, או עולה בסוף, מכיוון שזה מעות סתומים, או מכיוון שזה מותר נזיר, הכל נופל לנדבה. וברייתא כרב חסדא, מתנית המסייע לרב חסדא, אומרת הברייתא כך, אלו לחטאתין, נניח נזיר הפריש מעות לקורבנות שלו, ואומר, המעות האלה יהיו לחטאת, והשאר לשאר נזירותי, השאר יהיו לעולה ושלמים, לשאר הקורבנות, ומת, הנזיר מת. מה הדין? אם משתמש בשוגג במעות שמיועדים לעולה ושלמים, מועלים בכולם ומועלים מקצתם, כלומר אם משתמש בכל המעות או ברובם, באופן שברוש בעצם משתמש במעות שמיועדים לעולה, אז יש פה מעילה. אבל אם זה מקצתם, אנחנו לא חייבים לומר שהוא דווקא ישתמש במה שמיועד לעולה. בכל אופן, עומד מדייק את הגמרא מהברייתא הזאת, שאמרנו, אלו לחטאתי והשאר לעולה ולשלמים, הוא לא אמר, מה לא אמר הברייתא, לא אמר התנא של הברייתא, שאם מת יפלו לנדבה. למה הוא לא אמר אם מת הנזיר, שאר מעות יפלו לנדבה, כמו דין מותר חטאת, אלא כנראה שבאמת יש הבדל, אם כבר עקיף את קורבן החטאת, כנראה שבאמת זה לא הולך לנדבה, מכיוון שכפי שאמר רב חסדא, רק אם הוא קרבה חטאת בסוף, אז הולך לנדבה, ואם קרבו שלמים בסוף, זה לא הולך לנדבה. עוד מדינה נזיר, הנזיר מביא יחד עם הקורבנות שלו נסכים וגם לחמי נזיר. 10 רקיקים, 10 חלות משוחים בשמן. רב חסדא אמר מותר לחמו של נזיר, אם יפריש הנזיר מעות כדי לקנות לחמים ונשאר, או מת הנזיר וכדומה, יורכב. דין המעות להירכב, אי אפשר להשתמש בהם. אמר רבי יוסי ויהוד, אכן הוא אמר יפה רב חסדא. למה? להקריבו בפני עצמו אינת יכול, אתה לא יכול להקריב את המעות ללחם בפני עצמו, שאין לך לחם קרב לעצמו, הרי אין לחמי נזיר לא קריבים מעצמם, צריך להקריב אותם יחד למקורבנות הנזירות. להקריבו עם נזירות אחרת, להשתמש בהם את המעות האלה לנזיר אחר שיקנה את הלחמים שלו מהכסף הזה, אי אפשר. אין את יכול שאין לך נזירות באה ולא לחם. הרי בזמן שהנזיר ההוא התחייב בנזירותו, הוא התחייב להביא קורבנות יחד עם הלחם. הוא לא יכול לחלק את זה ולקחת הלחם מהמעות האלו. לכן צריך לומר, לפומץ כך, צריך לומר, מותר לחמו שנזיר יורכב. עכשיו אומרת הגמרא, סברין ממר, חשבו לומר, כמו דין הלחם, ככה נסחים. הוא לחמו, הוא מותר נסחיו. אם יש מותר, כסף שנשאר לקניית נסחים, וגם כן יורכב. אבל, אמר רבי יוסי בר רבי בון, זה לא נכון. מותר נסחיו, קודשי קודשים מנעון. הם נחשבים קודשי קודשים, ויפלו לנדבה, כמו שראינו כבר כאן פעמים לגבי קודשי קודשים. ואכן, תכף נראה את זה, על דעתי רבי יוסי בר רבי בון, עלי בד רב חסדא במותר נסחים, שמואל ורב חסדא, ורבי חסדא ורב אלעזר, שלושתם אמרו דבר אחד. כלומר, שלושתם אמרו שמותר קודשי קודשים נופלים לנדבה. מה הם שלושת המקרים אלו? אבחיסדא אמרן, אבחיסדא זה מה שעכשיו אמרנו, שמותר הנסכים של נזיר נופלים לנדבה, ושמואל אמר רבי יוסי, עד הנתמן, מה שאמר שמואל, שרבי יוסי אמר, עד כשהייתי בארץ בבל, שמית קהל רבי יהודה שאל לשמואל, שמעתי את קול של רבי יהודה, הוא שואל את שמואל, הפריש שקלו ומת, אם אדם הפריש מחצית השקל ומת, מה יעשו איתו? אמר לי, יפלו נדבה, הנה רואים שזה קודש, קודשי קודשים, הרי מקריבים עם הכסף הזה של מחצית השקל, קורבנות ציבור, וזה קודשי קודשים, ולכן מותרם לנדבה. רבי לזר אומר, מותר עשירית היפה שלו, רבי לזר, הוא אמר כן גם לגבי מותר עשירית היפה של קונה גדול. רבי יוחנן אמר, ראינו את זה לפני כן, יהיו לכם ים המלח. אבל רבי לזר הוא זה שאמר יפלו לנדבה, הרי שבעצם שלושתם הוא עיקרון אחד, שבכיוון שמדבר קודשי קודשים, מותר קודשי קודשים נופלים לנדבה. הגענו למשנה הבאה, להלכה ה', המשנה המשיכה לדון לגבי מותר בעוד מקומות, מותר שבויים גבו כסף לצורך פדיון שבויים, לא פירשו איזה שבויים זה, אז יהיו לשבויים אחרים. מותר שבויים גבו כסף בשביל שבוי מסוים, יהיה לו אותו שבוי. אותו שבוי, מדוע זה כך? כי הוא כבר זכה במעות אלו בעת שגבו עבורו את הכסף. אותו דבר גם עניים, מותר עניים לעניים, אם גבו כסף לצורך עניים ולא פרשו איזה עניים, אז יהיו לעניים אחרים. אם מותר עני, אם פרשו את המקבית לעני מסוים, יהיה לו אותו עני. מה הדין במותר המתים? אם גבו לצורך תכריכים, קבורה של מתי מצווה או עניים, שהם לא יכולים לשלם את זה, אז זה לצורך מתים אחרים. אבל מה לגבי מותר המת, שגבו כסף בשביל מת מסוים? מצד אחד, לכאורה, זה יהיה למת עצמו, אבל מה הוא עוד יעשה עם זה? ואכן נחלקו. עכשיו, מה נחלקו פה? נחלקו, האם המת הזה הוא מוכל על כבודו, כי יש לו ביזיון מיוחד שהיו צריכים לגבות עבורו כסף לקבורה. אם הוא מוכל על כבודו, הרי שאפשר שמותר המת יהיה לי יורשה, וזו הדעה הראשונה פה במשנה. אבל רבי מאיר אומר לו, יש להסתפק, כי המת מוכל על ביזיונו, ואז הוא ייתן את הכסף ליורשים, כי הוא אומר, לפחות ליורשים הוא מוכל או לא. ולכן מה עושים? מותר המת יהיה מונח עד שיבוא אליהו ויכריע מה לעשות עם המעות אלו. ורבי נתן אומר לו, בוודאי המת לא מוכן על ביזיונו. ולכן דווקא צריך להשתמש במותר המת, למת לאותו מת. איך עושים את זה? מותר המת בונים לו נפש על קברו, כלומר בונים לו בניין, מצבה גדולה יותר על הקבר. למדנו לפי תנא קמא שמותר המעות שנגבו לצורך מת מסוים, ניתנים ליורשים. אומרת כלומר, גבו לו בחזקת שאינו. גבו מעות בחזקת, חשבו שאין כסף לצורכי קבורתו של המת הזה, אבל נמצא בסוף שיש לו, היה לו כסף. אז רבי ירמיה סבר ממה מותר המת ליורשיו, רבי ירמיה סובר שגם בזה מותר המת ליורשיו, אבל הגמרא אומרת, מה, למה שמותר המת יהיה ליורשיו במקרה הזה? מה רבי ידע דחוטרא, הגה עצמך, הרי זה לא אותו דבר, זה לא כוונן אלא לה, הרי אלה שתרמו כסף לא תרמו אלה בגלל שסרבו, שהמת צריך לכך. מכיוון שלא צריך לכך, הרי זה כמו נדר בטעות, וצריכים להחזיר את הכסף לאנשים שתרמו. אבל רבי ירמיה אישי ואמר לי, אנא לא אמרית, אני באמת לא הוריתי ככה לך למעשה, שעדיין מותר המת לירושיו. רק אמרת, את מנהלך, אמרת איפה, מאיפה יש לך ראייה לסתור את דבריי, אמרת רק מסברה, והוא לא השיב על כך. עוד למדנו במשנה, רבי נתן אומר, מותר המת בונים לו נפש על קברו, תני בשם רבי נתן מותר המת יבנה לו נפש על קברו, ואם יש עוד יותר כסף יעשה לו זילוף על גבי מיטתו, כלומר יתיז יין שירח טוב באמת, כלומר ישתמש בו לצורכי המת ממש. חוזרים לעניין של מה שראינו לגבי פדיון שבויים. תני, אין פודים שבוי בשבוי, לא פודים מעות שנגבו לצורך שבוי מסוים, לא פודים שבוי אחר, ואין גובי תלית בתלית, לא משתמשים במעות שנגבו בשביל לקנות בגד לעני אחד עבור בגד לעני אחר, והם ממחים בעד פרנסים לכך. אבל אם נניח גבי צדקה חושבים שבכל זאת יש תועלת בכך לצורכי הרבים, לצורך הצדקה וכדומה, אז לא ממחים, לא מוכרים בעד הפרנסים. כלומר לפעמים גבי צדקה הם צריכים קצת לשנות וכו' כדי לגרום לציבור לתרום לדברים חשובים. תני רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים. לא בונים מצבות גדולות לצדיקים, אלא מה הם הזיכרון באמת של הצדיקים? דבריהם הם אין זיכרונם, דברי תורתם שנאמרים בשמם בכל יום בבתי המדרשות הם זיכרונם. מתוך כך הגמרא מביאה מעשה ארוך וגדול בעניין הזה של לומר דברי תורה בשמו, בשם הצדיקים. רבי יוחנן אבא מסמך ואזיל, עד רבי חייא בר אבא, רבי יוחנן שהיה הולך היה נשען עד רבי חייא בר אבא, והיה רבי אליעזר, וכנראה מדובר פה על רבי עזר בן פדת, זה הגרסה, אז רבי לזר, הוא היה רואה אותו חם מילה, הוא מטעם אלה מקמי, הוא ראה אותו, אבל התחבא מפני רבי יוחנן. רבי יוחנן הילין על כך, אמר, הלין תרתי מילאי, הדין בבלה אביד בי, תראה איזה שני דברים עשה לי הבבלי הזה, רבי לזר, אחד הוא לא שואל בשלומי, אחד הוא לא שואל בשלומי, ועוד מטעם הוא מתחבא מפניי. אז רבי יעקב, חברו של רבי יוחנן, רצה לפייס אותו, שלא יקפיד על רבי לזר. אמר רבי יעקב ברידי, כך נינה גבון, ככה מנהג אצלם בבבל. תזהיר לא שואל בשלום את רבא. אדם קטן לא שואל בשלום אדם גדול. כלומר, התלמיד לא שואל בשלום רבו. זה כאילו חוסר כבוד. דינו נהגון מקיימים, הם נוהגים לקיים בעצמם. ראוני נערים ונחבר וישישים כמו עמדו. יותר מקפידים על כבוד או מורה רבם. אבל רבי יעקב לא הצליח לפייס לגמרי את רבי יוחנן בזה. אז אמר לי, אז אמר משהו אחר לפייס אותו. אמר לי, מה הוא למי ורקה מדדור לצילמי? האם מותר אדם לעבור לפני פסל של עבודה זרה? ששמו אדורה, הרי מי שעובר לפניו נראה כאילו חולק לו כבוד. אז אמר רבי יוחנן, אמר לי, מה את פעל לגלי יקר? עבור כמו, ויסמי ינוי. והוא אומר, מה הבעיה? למה זה נראה שהוא כאילו חולק לכבוד? שיבוא מפניו ויסמא את עיניו, מה הכוונה? יבוא מפניו ולא יתייחס אליו. כלומר, כשאתה עובר לפני משהו ולא מתייחס אליו, משהו שאתה מזלזל בו, לפני עבודת כוכבים. אז אמר לרבי יעקב, יעוד רבי לעזר, רבי לעזר דעביד לא עבר כמח. אז טוב שרבי לעזר לא עבר לפניך, כי הרי אצלנו לא נוהגים לומר שלום. אז הוא אולי היה עובר לפניך, אבל לא אומר שלום. אני רק מזלזל כביכול בכבודך. אז כנראה התפייס רבי יוחנן, אבל היה עוד משהו שהוא אמר, שהוא לא עשה לא בסדר, רבי לזר. ועוד אביד הבבלה, עוד דבר עשה לי הבבלי הזה, זה לא אמר שמע את המשמה, הוא לא, כשהוא חזר את דברי תורתו שלמד ממני, או שהוא שמע מפי, הוא לא אמר את זה בשמי. אז נכנסו לפניו רבי עמי ורבי אסי, שידברו, על ליבו של רבי יוחנן שלא יקפיד על רבי לזר, אמרו לו רבי, ככה היה מעשה בכנסת של תרסיים, היה זה בכנסת של תרסיים, והיה שם דיון שלם על נגר שיש בראשו גולסטרה, איזה בריח כזה שיש בקצה שלו גולה כזאת, השאלה אם זה נחשב כלי או לא, ראוי למנחות שונות, נחלקו בזה רבי נעזר, רבי יוסי, עד שקראו ספר תורה בחמתן. האם באמת קראו ספר תורה? קראו סגל אחר, אלא הכוונה נקרא ספר תורה בחמתן, כלומר, בלי כוונה, מרוב כעס, מרוב התלהטות על הדיון הזה, קראו ספר תורה. הם רצו בזה לומר, תראו מה הכעס יכול להגיע אליו. והיה שם זקן אחד, רבי יוסי בן קיסמא שמו, ואמר, תמיהני, אם לא יהיה בית כנסת הזה, בית עבודה זרה, מתוך שהם קראו ספר תורה, בטעות נקרא ספר תורה, כאילו יש כללה, ובסוף המקום הזה יהיה בית עבודה זרה, וכך אכן קרה. רצו לומר בזה, שלא כדאי לכעוס כל כך, תראה מה יכול לקרות. אבל רבי יוחנן חזר ואמר זה לא בסדר. חזר ואמר אחדים מחברי, הוא אמר רבי יוחנן, איך אתה יכול להשוות? הרי שם זה בין חברים, לכן היה להם לחלוק כבוד אחד השני. אבל אצלי זה תלמידים, לכן הוא אדרבה, הוא צריך לכבד ולומר דברי תורה בשמי. אז נכנס לפעמים רבי יעקב ברידי, ניסה לפייס את רבי יוחנן, אמר לי, כתיב כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע. כתוב לגבי יהושע, לא הסיר דבר מכל שציווה השם את משה וכו'. כלומר, יהושע לימד את ישראל את כל התורה, כל תורת משה. עכשיו, כל פעם שיהושע לימד את ישראל, הוא אמר, אני אומר את זה בשם משה רבנו? וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש, היה אומר, כך אמר משה? ודאי לא אמר, אלא יהושע יושב ודורש, הוא לא אמר בשם משה, ויודעים הכל שתורה של משה היא. אף אתה, אליעזר, יושב ודורש. גם אתה, כלומר, אליעזר, אלעזר, תלמידך, הוא יושב ודורש. והכל יודעים שהתורה שלך היא. כל יודעים, הוא תלמידך, לכן יודעים שזה בשמך. אבל רבי יוחנן לא התפייס בזה. אמר להן, מפני מה אין אתם יודעים לרצות כבן אידי חברנו? חבל שאתם לא יודעים לרצות את האדם שהוא כועס, כמו בן אידי שידע לרצות כמו שצריך. הגמרא שואלת, מה בדיוק הקעש של רבי יוחנן? למה כל כך הוא מקפיד על זה? ורבי יוחנן, מה יקולי היידי ביידי מימון שמועת המשמל? למה כל כך רוצה שיגידו שמועות בשמו? אז עונה הגמרא, זה מה שרצה דוד המלך. דוד ביקש עליה רחמים, שנאמר, אגור בו הלכה, עולמים אחרי בסתר כנפי חסלה. מה, באמת דוד המלך חשב שהוא יגור בבית המדרש לעולמים, יהיה תחת השם תמיד לעולמים, וכי עלתה על דעתו של דוד שיהיה חי וקיים לעולמים? ברור שלא, אלא הכוונה, אלא כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אזכה שיהיו דבריי נאמרים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שזה ככה, בכך יחשב כמי שדר בו עליך לעולם. והגמרא מבארת את זה, שמעון בן עזירא בשם רבי יצחק אמר, כל תמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, שפתיו רוחשות עמו בקבר, כאילו השפתיים של התלמיד חכם מתנועות בקבר באותו זמן שנאמר, וחיכך כהן הטוב דובב שפתי שנים. מה כומר של ענבים זה, כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, כמו כלי שמניחים בו ענבים להכנת יין ומתחיל לצוס, אז מיד אדם נוגע בזה וזה מיד רוחש כזה, מיד יש תסיסה אלכוהולית, אף ספתותיהם של צדיקים גם כן, כיוון שאומרים דבר הלכה מפים של צדיקים, ספתותיהם מרחשות עמהם בקבר. לכן הקפיל רבי יוחנן רבי לזר שלא הזכיר את שמו. אבל גם זה הגמרא שואלת, מה, למה כל כך רבי יוחנן רצה את ההנאה הזאת של הספתי הצדיקים מתנוענות בקבר? אפשר לומר, מה זה בדיוק ההנאה הזאת? אז אומרת גם, מה ההנאה יש לו לנפטר בכך שספתותיו דובות בקבר? אז בר נזיר אמר, כי הדין דשתי קונדיטון, זה הנאה כאילו אדם שותה יין קונדיטון. זה סוג ההנאה כזאת. רבי יצחק אמר, כי הדין דשתי חמר עתיק, כמו שאדם שותה יין ישן. כלומר, יש איזו הנאה מזה. יש הנאה מכך. והגמרא מבארת את הנמשל של שני המשלים האלה. אף אגב דשתי ליתם בפומה. מה בדיוק ההנאה של אדם ששותה קונדיטון או יין ישן, שאפילו אחרי שהוא סיים לשתות, עדיין יש לו איזה טעם טוב בפה. גם תמיד חכם שנפטר לבית עולמו, ואומרים שמועה מפי בעולם הזה, מתוך שספתותיו דובות בקבר, אז כנראה נשמתו בגן עדן מרגישה איזה נחת רוח וכדומה. זה הכוונה שהטעם נשאר. הכוונה אחרי הפטירה, עדיין יש טעם טוב שאומרים דברי תורתו בשמו. עוד הגמרא מבארת על לומר שמועה בשם אומרה. רב גידל אמר, האומר שמועה בשם אומרה, יראה בעל השמועה כאילו עומד לנגדו. אדם שאומר משהו בשם מישהו אחר, הוא צריך לראות כאילו אותו אדם עומד לנגדו. וכך ידייק כמו שצריך בדברים. כלומר, הוא צריך להיות באימה כזאת שאולי לא ידייק, לכן הוא צריך לראות כאילו אדם עומד לנגדו ובודק אותו, אם לכן הוא אומר את זה כמו שצריך. שנאמר, אך בצלם מתהלך איש. והגמרא אומרת, כתיב, רב אדם יקרא איש חסדו, זה שאר כל האדם. כלומר, מה זה רב אדם יקרא איש חסדו? זה רוב האנשים, שגם אם הם גדולים בתורה, הם לא מדייקים עד הסוף לומר באמת מי אמר מה. לא מדייקים עד הסוף, האם כשאומרים משהו בשם מישהו, אכן זה בדיוק מה שהם אמרו. יכול להיות שאמרו את זה בשם מישהו אחר. יכול להיות שמישהו אחר באמת אמר את זה, ולא מדייקים עד הסוף במקורות שלהם, במה בשמורות שלהם. אבל איש אמוני מימצא, זה סוף הפסוק שם, זה רבי זעירא. בזעירא הוא היה תמיד מדייק לומר דברים בשמו של אדם מסוים, ודייק בזה עד הסוף. והגמרא מביאה ראיות לכך שזה מה שרבי זעירא היה עושה. דאמר רבי זעירא ליתנים צריכין חששין נשמעתי דרב ששת דו גברא מפתחה. הוא אמר רבי זעירא, אנחנו לא צריכים לחשוש לגבי השמועות, לגבי המאמנות דברי תורתו של רב ששת, ודאי הדברים ברורים ונכונים, כי רב ששת ליבו פתוח והוא בקי בתלמודו, ומתוך כך אנחנו רואים שרבי זעירא דקדק מי באמת אומר דברים נכונים מהימנים ומי לא. יש מסבירים שהוא אמר לרב ששת הפוך, שדווקא רב ששת לא היה מספיק מדקדק, הוא היה עיוור, ולכן לא יכול היה בעצם לומר כמו שצריך דבר בשם אמרו, אבל בכל אופן רואים מכאן שרבי זעירא מדקדק. עוד ראיה לכך שרבי זעירא מדקדק, אמר לרבי זעירא לרבי אסי, חכים רבי בר פתיא דעת אמר שמת המשמי, אתה רבי אסי אומר דברים בשם בר פתיא, שהוא היה חכם בימיהם. אז הוא שאל אותו, האם אתה מכיר אותו היטב, שמעת באוזנך מה ששמעת שאתה אומר בשמו או לא? כלומר, דקדק לדעת האם באמת זה בשמו או לא. אמר לרבי יוחנן אמר משמע, אז אמר לו רבי אסי, רבי יוחנן אמר זה בשם רפתיה, ובוודאי על דבר רבי יוחנן אפשר לסמוך. עוד ראיה שאמר רבי זעירא, שאל את רבי אסי, אמר לרבי זעירא רבי אסי, חכים רבי לרב, דעת אמר שמעתם משמי? האם אתה מכיר את רב כשאתה אומר דברים בשמו? הרי רב לא היה בכלל בדור שלך. אז אמר לי, רב עדה ברבה אמרה משמי. רב עדה ברבה היה אומר את זה בשם רב, ודאי אפשר לסמוך על רב עדה ברבה. שוב רואים שרבי זעירא היה מדקדק לראות האם אכן הדברים נכונים ומהימנים בשם חכם מסוים. לסוף הפרק הגמרא מביאה שבחים על דוד המלך. אומרת הגמרא, אין דור שאין בו ליצנים כדורו של דוד המלך, שהיו בו ליצנים. מה היו פרוצי הדור עושים? היו הולכים אצל החנותיו של דוד, היו הולכים לחלון שלו, ואומרים לו, דוד דוד, מתי יבנה בית המקדש? מתי בית השם נלך? כי ידעו שהקדוש ברוך הוא אמר לדוד, רק אתה לא תבנה לי בית, כי אם בנך יוצא מחלציך. כלומר, ידעו שכל עוד דוד חי, בית המקדש לא ייבנה. לכן אמרו, מתי בית המקדש ייבנה? כאילו, מתי תמות? והיה דוד אומר, אף על פי שמתכוונים להכיס, הם למרות שהם רוצים כאילו להכיס אותי, יבוא עליי אם לא שמח בדבריהם. הוא אמר כאילו בשון שבועה, אני שמח אם לא הייתי שמח בדבריהם. כלומר, לא היה אכפת לי גם אני אמות. העיקר, דכתיב, שמחתי באוני בית השם נלך, העיקר באמת שיבנה בית המקדש ונוכל ללכת לבית השם. ובגלל כך הקדוש ברוך הוא נתן לו שכר, כי אם לו ימיך ושכחת את אבותיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, למרות שבעצם אריכות ימיך מעכבים את בית המקדש, ימים שלמים אני מונה לך, ולא ימים חסרים, אתה תתחיל את כל השנים שמגיעות לך, וגם תמלא, גם כל השנים צריכים להיות מיום ליום. כלומר, בעצם תמות ביום שאתה נולדת. כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש, אלא להקריב קורבנות ציבור, ולמה זה כך שעדיף שתחיה ועדיין לא יבנה, למרות שיתעכב בבניית בית המקדש? כי הרי מה הרעיון? שלמה, מה הוא יעשה כשיבנה בית המקדש? יקריב קורבנות ציבור. הרי חביב עליי צדקה ומשפט שאתה עושה יותר מן הקורבן, הרי הצדקה ומשפט שאתה עושה בעולם הזה יותר חביב עליי מהקורבנות שקריבו בית המקדש, לכן עדיף שאתה תחיה יותר, שנאמר עשו צדקה ומשפט נבחר לשם מזבח, הקורבן בדרך כלל בא אחרי החטא וכולי, אם כי יש קורבנות שלא כך, אבל ואילו אתה עושה צדקה ומשפט לכתחילה בעולם הזה, הדרן הלך מצרפים שקלים, זה סיום פרק שני, בעזרת השם נראה את ההמשך בפעם הבאה, חזק וברוך.